כל חי אונליין 93fm.co.il.
המורשת של ארגון אונסקו אישרה ערב הצעת החלטה שיזמו מדינות ערב לפיה ישראל אינה הריבון בירושלים. בהצעה תמכו 10 מדינות, 8 נמנעו ו3 התנגדו לה. בסוף השבוע ועדה צפויה לערוך הצבעה נוספת על האפשרות להכיר במערת המכפלה כאתר מורשת פלסטיני. שגריר ישראל באום, דני דנון, תוקף בחריפות את החלטת אונסקו. לדבריו, אין מביש יותר מהקביעה כי המדינה היהודית היחידה בעולם היא כובשת בכותל המערבי ובעיר העתיקה. אף ועדת מורשת מזויפת לא תוכל לנתק את הקשר בין עמנו לירושלים, כך דנון. סוכל ניסיון פיגוע במתחם הר הבית בירושלים. כוחות הביטחון עצרו היום במחסום הסמוך לעיר חוליית טרור בה היו חברים 6 תושבי השטחים שתכננה לבצע פיגוע נגד כוחות המשטרה בבירה. כתבנו לענייני צבא וביטחון קובי פינקלר מוסר כי בחיפוש שנערך ברכבם של חברי החוליה הותרו סכינים, רימוני הלם, בקבוקי תבערה וחומר דליק. בית המשפט הצבאי גזר הערב 18 שנות מאסר על המחבל שפצע באורח קשה את הילדה איילה שפירה בחודש דצמבר 2014. על פי גזר הדין, המחבל ניסה לרצוח את הילדה ואת אביה באמצעות זריקת בקבוק תבערה לעבר הרכב בו נסו. כתבנו בן צילי זרוביץ' מעדכן כי על פי החלטת בית המשפט, בנוסף לעונש המאסר, המחבל ישלם למשפחה הנפגעת פיצויים בסך 50,000 שקלים. צעיר ישראלי נפצע הערב באורח אנוש כתוצאה מפליטת כדור סמוך לקריית ארבע. צוותי מד"א ביצעו בו פעולות החייאה, אך בדרך לבית החולים נאלצו לקבוע את מותו. מתחילת השבוע נזקקו לקבלת טיפול רפואי קרוב ל-600 בני אדם בשל עומס החום הקיצוני ברחבי הארץ, כך נמסר ממגן דוד אדום. במהלך גל החום כ-270 בני אדם התעלפו ויותר מ-50 סבלו מהתייבשות. והתחזית מיד.
תחזית מזג האוויר בחסות טורנדו. מזגנים חזקים, אמינים. טורנדו טופ עם 7 שנות אחריות מלאה. טורנדו. עושה את העבודה באחריות.
הלילה מעונן חלקית, מחר צפויה הקלה בעומס החום, אולם עדיין יהיה חם מהרגיל בעונה, וביום חמישי תורגש ירידה ניכרת בטמפרטורות.
תחזית מזג האוויר בחסות טורנדו. מזגנים חזקים, אמינים. טורנדו טופ עם 7 שנות אחריות מלאה. טורנדו. עושה את העבודה באחריות.
ועד כאן חדשות כל חי.
דמיינו לעצמכם ילד קטן שחוזר מבית הספר. הוא פותח את הדלת, אבל אין לו אמא שתקבל את פניו. הוא רעב, אבל אין לו אמא שתכין עבורו ארוחת צהריים. הוא מצפה לחיבוק אוהב, אבל אין לו אמא שתחבק אותו. עכשיו תפסיקו לדמיין. זהו הסיפור של אלעד בן ה9, אמו מאושפזת ונאבקת במחלה הקשה והמצב בבית קשה. בואו נעטוף את אלעד באהבה וחמלה ונכניס גם אותו לבית התמחוי של יד עזרה ושולמית.
זה הבן שלי.
אל תישארו אדישים, תורמים ומכניסים את אלעד לבית התמחוי. כוכבית 9171, יד עזרה ושולמית, כוכבית 9171. התרומה לכלל פעילות העמותה.
מדרש לאקטואליה, הנושאים שעל סדר היום לפי השקפת התורה, עם הרב מרדכי נויגרשל ובצלאל כהן.
לילה טוב לכם, בית מדרש לאקטואליה, כמדי שבוע ביום שלישי. הצוות שלנו זה סגל מוישיקן, דוד קליגר. לילה טוב הרב נויגרשל.
לילה טוב, ערב טוב.
אנחנו נפגשים כאן הערב בשבוע שבו נעסוק בדברים שכל כך אהובים עלינו, אני לא רוצה לומר הצדיקים הרפורמים, אבל הרפורמים.
כן.
ואלה שמתקרבים אליהם כאן בארץ ומצבינים אותך ואותי וכל בר דעת שלא מצליח להבין מה מצאו להם בנט וחבורתו להתחבר איתם ולנסות לחבק אותם, מה הכסף שלהם או דאגה מדומה לכלל ישראל.
בוא נלך הפוך. נתחיל מלמעלה למטה. נתחיל מנשיא המדינה, נעבור לבנט, ואחר כך נדבר על הרפורמים עצמם. כי
אז נאמר, אז אני אדגיש מה אמר, אני אספר מה אמר נשיא המדינה.
אולי לפני כן עוד משפט אחד, כשנגיע לרפורמים כן. עצמם, אחד הדברים שיש לי הרגשה, ואולי אני טועה, כי אני לא צרכן תקשורת, ואני לא שומע כלום על מה שמדברים, אבל יש לי הרגשה מהאוויר, שהציבור הרחב מקבל איזושהי הרגשה נגד הרפורמים, והפוליטיקאים יגידו שהרפורמים ליצנים, ולא מעניין אותם הכותל, וזהו. אני חושב שצריך יהיה להסביר את הדברים קצת יותר ביסודיות, על מה מדובר, ולמה אנחנו אומרים את זה, והאם אנחנו סתם נתפלים לקבוצת אנשים חביבה, כפי שהאחרים מנסים ליצור. אבל אז בוא נתחיל מנשיא המדינה.
הנשיא אמר, נעם אתמול בוועידה של מקור ראשון, והוא אמר שמה שחבל שיש מי שלוקח את כל העניין הזה של מתווה הכותל, ופוסל אותו, מתנהג כמו בית שמאי, במקום להתנהג כמו בית הלל. בעצם, הוא אומר דברים חמורים מאוד נגד גדולי ישראל, כי גדולי ישראל הם אלה שהורו לבטל את המתווה הזה, שנותן דריסת רגל הרפורמים במקום הקדוש ביותר לעם היהודי, שיבוא אחד כמו נשיא המדינה ויתיח בהם ביקורת או ייתן להם מיצות, לא בית שמאי היה נוהג ככה ולא בית הלל.
תראה, דבריו של נשיא המדינה אנחנו נחלק לשניים, ונטפל בכל אחד מהדברים בצורה נפרדת לחלוטין, כאילו לא נאמרו בסמיכות אחת. קודם כל לדבר על המשתמע מהדברים, והוא ביקורת על ההתייחסות לתנועה הרפורמית, שבהחלטת הממשלה הזו, שהיא החלטה קואליציונית, הם הורחקו מדבר שהם כבר מזמן הרחיקו את עצמם ממנו, מן הכותל המערבי. לא למעשה הרפורמים לא הורחקו, אלא הרפורמה הורחקה.
כלומר,
רפורמים כאנשים יכולים לבוא לכותל המערבי לאן שהם רוצים, אבל to reform Judaism, to reform the Western world זה לא. לחדש, לשנות, ליצור צורה חדשה זה לא. עכשיו, נשיא המדינה לכאורה, ממרום גילו ומפסגת תפקידו המכובד, כדאי שיקשיב אלינו טוב עכשיו, הוא מקשיב כל שבוע מן הסתם, כמו כל אדם אינטליגנטי, אבל כדאי שיקשיב טוב עכשיו, כי באמת אנחנו רוצים לתת לו עצות בחינם. פשוט אנחנו לא נגבה על זה כסף, עצות בחינם. קודם כל אנחנו נדבר על מה קרה לו. הוא רוצה להיות ממלכתי, הוא רוצה לקרב את הרפורמים, אבל הוא לא שם לב שבזה הוא מרחיק את עצמו ופוגע ביהודים שומרי מצוות, ביהודים שמאמינים בתורה, שמאמינים בסיני, שזה כולל את כל היהודים שומרי המצוות ואת כל היהודים המאמינים בעיקרי האמונה, גם אם הם לא מגדירים עצמם כשומרי מצוות. וזאת מפני שהתנועה הרפורמית הרחיקה את עצמה מהרבה מאוד מעיקרי האמונה, וגם מארץ ישראל, וגם מהתנועה הציונית, וגם
בהרבה מעיקרי האמונה, בכל מה שקדוש ויקר לנו באמונה.
בוא, אני רוצה להיות מדויק ומדעי, כן? אנחנו עוד מעט נקריא דברים, אבל הם הרחיקו את עצמם, בוא נגיד בהרבה מעיקרי האמונה. העיקר הראשון שקדוש בורא ומנהיג, הם לא יגידו שהם לא מאמינים. אז לכן אני מנסה להיות ממש מאוד מדויק. בוא, לשם שינוי, היום אני אשנה מהמנהג שלי להיסחף בלהט ולהגיד סופרלטיבים, ואנחנו נדבר בצורה מקומית ונקודתית על כל דבר ודבר כפי שהוא, אולי זה יעזור יותר. Okay. הייתי מציע לכבוד נשיא המדינה לעמוד בשדה התעופה ולראות מי הם הבאים לארץ מן התפוצות, ולאו דווקא לצורכי עלייה, אלא לצורכי ביקור וכן הלאה. ויקח שתי קבוצות, כאלה ששייכים לקהילות רפורמיות, וכאלה ש מוגדרים כחרדים, אפילו הכי קיצונים שבעולם, והוא יראה שזה יחס של 100 ל-1. אז למה הוא מרחיק את עצמו משומרי המצוות כדי לקרב את עצמו לאלה שהם כל כך קטנים וכל כך לא מתעניינים בו, בו ולא בתפקידו ולא במה שהוא מייצג? דבר שני, הרי בסקר שנעשה מטעם משרד התפוצות שבראשו עומד השר נפתלי בנט, שעוד מעט נטפל בו גם כן טיפול שיניים יסודי, טיפול שורש יסודי אני מתכוון, בסקר שהוא עשה, שהוא ביקש, שהוא הזמין, מה גורם לאנשים שלא מרגישים קשר למדינת ישראל להרגיש שהם לא מרגישים קשר למדינת ישראל? וזה כולל את הרפורמים ואת הקהילות העשירות מאוד בארצות הברית. ובמקום הראשון, מה שגורם לאנשים להרחיק את עצמם במדינת ישראל, זה היחס כיבוש הפלסטיני, כפי שמגדירים את זה. רק במקום אחרון עומדים ענייני דת ומדינה. זה פשוט לא מעניין אותם. הנושא של הכותל המערבי לא מעניין אותם. ומה שמעניין אותם זה מה שמעניין את הקרן החדשה לישראל, מה שמעניין את, את הקיצונים שבמכונים שמאלנים, זה מה שמעניין אותם. אז למה, אם אתה צריך לבחור בין שני הקצוות, למה אתה שם ולא כאן? אמרנו כבר כמה פעמים וכמה פעמים, התנהגותם של אנשים נאורים היא שכשיש מאבק ואתה לא יכול להיות ניטרלי, אז תמקם את עצמך במקום הראוי יותר. וכמדומני, אם נדבר אפילו ביחס של רוב ומיעוט, אם נדבר מכל פרמטר, ביחס של היחס לארץ ישראל, למדינת ישראל, היחס של החלטותינו מבחינת לקיחה בחשבון את טובת המדינה בה הם גרים, או את טובת מדינת ישראל. כמה יהודים בארצות הברית שבאים להחליט החלטה בין טובת ארצות הברית של אמריקה לטובת מדינת ישראל, יבחרו את מדינת ישראל. מאלה שמאיימים היום, כמה מהם? למה אתה לא לוקח את זה בחשבון? זאת שאלה אחת שיש לנו להפנות למר ריבלין. למר ריבלין. בנט עוד מר מטפל בנפרד. אבל יש לי שאלה אחרת. אני רוצה לצטט למר ריבלין ציטוט שנאמר על ידי אדם אחד נכבד מאוד ברעיון לידיעות אחרונות בשנת 2007. אני עובר לציטוט. הייתי כל כך מופתע אחרי בקרי בשני בתי תפילה רפורמיים. מדובר בעבודת אלילים, לא ביהדות. עד עכשיו חשבתי שהרפורמים הם זרם ביהדות, אבל אחרי ביקור בשניים מבתי הכנסת שלהם, אני משוכנע שמדובר בדת חדשה לגמרי, בלי כל קשר ליהדות. דברי ראובן ריבלין, בשנת 2007. כיוון שאתה מר ריבלין, שגם אז היית נציג ציבור מכובד, לא פחדת, לא היססת, לומר את הרגשתך כירושלמי, כאדם מסורתי, כאדם שמבין מה זה יהדות, או לפחות כך מצהיר כל הזמן. לא פחדת לומר בפה מלא, לא לעיתון מקור ראשון, ולא לעיתון יתד נאמן, ולא לעיתון המודיע, ולא לכל
עיתון... אמרת זה לעיתון חילוני.
לעיתון ידיעות אחרונות. לא פחדת לומר שמדובר במשהו שהוא עבודה זרה, שהוא דת חדשה לחלוטין, ולהביע את הזעזוע שלך. מה השתנה? הרפורמים הפסיקו להיות דת חדשה? ואם באמת אנחנו נצמד להגדרה הזאת שאתה אמר ריבלין הגדרת, שמדובר בדת חדשה לגמרי בלי כל קשר ליהדות, מה היית עושה אם היו באות כל מיני דתות אחרות בלי כל קשר ליהדות ומבקשות חלק בכותל? הכותל היה נראה כמו שאנטרטיקה נראית במפות. רצועה אחת שייכת לבודהיסטים, רצועה אחת שייכת לאנשי המאיה, תרבות המאיה, רצועה אחת שייכת לאנשי הרוטנרול.
אבל אני כן רוצה לנסות להבין, אנחנו לא פסיכולוגים, אבל מה עובר על אחד כמו ריבלין? מה מפריע לו? מה שנתניהו הבין שאין לו מה לחשוש ממה שנקרא יהדות התפוצות ומכל האיומים של הרפורמים בגרורותיהם.
האמת, אני לא יודע מה נתניהו הבין. אני חושב שנתניהו הבין דבר מאוד פשוט. שמילה צריכה להיות מילה.
זאת אפשרות אחת ואפשרות שנייה.
אחד הדברים הכי מוזרים בכל ההתנהלות הזאת, זה מה הם... בואו ניגש לרפורמים ונשאל אותם. אני לא הייתי קונה מהם, לא הייתי עושה איתם שום עסקה עכשיו. למה? למה אתם צועקים עכשיו? הרי אתם הייתם צריכים לצעוק אם זה לא היה קורה. הרי אתם יודעים שזה נמצא בהסכם הקואליציוני. חתמו על זה. אז מה אתה רוצה? שלא יקיימו חתימה? כשאתה חותם, אתה מן הסתם לא מקיים את החתימה שלך. מה הזעזוע של עכשיו, כשבסך הכל זה כבר נחתם מזמן? השאלה למה זה לא נעשה עד עכשיו, זאת השאלה. ובגלל שאלה של יושר אלמנטרי, אנושי, גריידה. מילה צריכה להיות מילה. מי שלא עומד במילה שלו, ההפך, אתם הייתם צריכים לבוא ולומר, נתניהו, אנחנו לא מסכימים ממה שאתה הסכמת על זה בזמנו, אבל אנחנו מאוד מכבדים אותך שאתה עומד בדבריך, והיום ואללה נוכל לעשות לך עסקים.
אז נתניהו עמד במילתו ומול החרדים, הוא לא נבהל בכל זאת האיומים האלה של אנשי התפוצות או הרפורמים שם, אבל אני חושב שנתניהו הבין עוד משהו, ואני מתאר לעצמי שמישהו גם הסביר לו, דבר שהיה צריך להסביר לו לפני הרבה זמן, ואני מניח שזה נעשה. כל האלה, כל הצווחנים האלה בתפוצות, מה שנקרא, כל הצווחנים האלה בארצות הברית, מה שנקרא התורמים שמאיימים לנתק את הקשר עם מדינת ישראל, א', שינתקו, לא מדובשם ולא מעוקצם. אבל נתניהו, כנראה מתחיל להבין, מדובר באנשים שהם א', אנשי שמאל, תמכו באובמה כשהוא היה במתווה, בהסכם הגרעין עם איראן, תמכו בשתי מדינות לשני, הם אנשי שמאל שמקדמים אג'נדה של שמאל, אג'נדה שממש הפוכה לאידיאולוגיה המדינית של נתניהו, אולי הוא מתחיל להבין שאלה אנשים.
אני מאוד מקווה שלא זאת הסיבה. אני מאוד מאוד מקווה שלא זאת הסיבה. אני מאוד מקווה שזה בכלל לא הסיבה, ואולי ביחס של אחד למאה. עומדים פה על הפרק דברים שהם מעבר לכל
המחורות הפוליטיים. נכון, אבל נתניהו לא מסתכל בהסתכלות שלנו כיהודים שומרי מצוות.
אבל לא אכפת לי נתניהו, אני לא אכפת מה שהציבור ישמע ממני. הציבור ישמע ממני שזה בכלל לא העניין. אם בכל אופן נכניס את הפוליטיקאים לרגע, היו כמה פוליטיקאים בודדים במהלך ההיסטוריה, וכנראה שבנט לא נמנע עליהם, ועוד מעט נטפל בו גם כן, ובוודאי ריבלין לא נמנע עליהם, שהצליחו להרים את ראשם ולהסתכל מעבר לגדר של בית המשוגעים הזה שנקרא מערכת פוליטית, ולהגיד דברים שלא לוקחים בחשבון רק את הצרכים הפוליטיים העכשוויים. היה זה למשל מר מנחם בגין, שלא יכול היה להרשות לעצמו ללחוץ את ידו של ראש ממשלת גרמניה אז, והיה זה הרב יצחק פרץ, שבגלגולו המאוד לא טבעי כפוליטיקאי, הראה שהוא יותר ערב מאשר חבר כנסת, והסתכל אל מעבר לחשבון הפוליטי, כשהוא הודיע, הוא ביקר ברוסיה, ופתאום הוא ראה שרבים מהעולים אינם יהודים בכלל, והוא הודיע את זה במסיבת עיתונאים. ואז צלצל אליו ראש הממשלה דאז מר שמיר, ואמר לו, אתה יודע איזה מהומה אתה עושה? אל תגיד את זה. תחזור בך. תגיד שלא אמרת את זה. תגיד שדבריך הוצאו מהקשרם. סיפר, אני שמעתי את זה מהרב פרץ בעצמו, את מה שאני אומר. והרב פרץ...
אתה מספר את זה כדי לא... אתה מספר את זה כדי להראות כמה הרב פרץ צפה למרחוק.
לא לעניין זה. לא שהוא צפה למרחוק.
אלא לאומץ שלו?
שהוא היה מסוגל להסתכל אל... לקבל החלטה, לומר דברים... שאינם מוכתבים על ידי החשבון הפוליטי. כי החשבון הפוליטי הוא קטן, הוא שולי, כשמדובר ביחס לדברים הרבה הרבה יותר רציניים וחשובים.
אבל גם הסתכלות למרחוק. בוודאי, יכול להיות שגם נתניהו מבין שהדור הבא של אותם תורמים רפורמים לא יהודים בכלל, לא רלוונטיים, ומה לפחד מהם. עוד פעם, עוד שיקול צדדי. אני הולך לשיקולים הפוליטיים.
כן, כן, אולי, אני לא יודע. מבחינתי נתניהו חתם ונתניהו מילא, ובזה נגמר העניין שלי איתו בעניין הזה. ועכשיו אנחנו מסתכלים על גופו של עניין. אגב, אם אנחנו נחזור לטיפול במר ריבלין, אז הרי אני לתרום לו שיעור במשנה בפרקי אבות בחינם. הוא דיבר על בית הלל ובית שמאי, וישים את עצמו ללאג ולקדס, וחבל שנשיא המדינה משים את עצמו ללאג ולקדס, זה חבל. בשביל זה יש כותבי נאומים, גם אם הוא לא מכיר את הלל ובית שמאי, אבל למה הוא לא לוקח כותב נאומים כמו שצריך? הנה למשל משנה בפרקי אבות, פרק א', זה ממש בהתחלה. הלל אומר, ודלא מוסיף יסיף, ודלא יאליף קטל החייב. מי שלא מוסיף בלימוד תורה, חייב מיתה, ומי שלא לומד תורה, חייב מיתה, זה הלל אומר. ושמאי אומר, והווי מקבל את כל האדם בסבר פנים יפות. זאת אומרת, מי שאומר לקבל את כל האדם בסבר פנים יפות זה שמאי, הלל אומר דברים אחרים, הלל גם אומר, הווי מתלמידיו של אהרון, אוהב שלום ורודף שלום, הלל ושמאי לא קשורים לעניין. אבל מה שכן קשור לעניין זה לדעת מה הייתה התנועה הרפורמית בעבר, ועל זה אני רוצה קצת להתמקד יותר ביסודיות, אבל בוא נטפל קודם כל בבנט ובחברה.
אז בוא, רגע, לפני בנט וחברה והרפורמים, בוא נעשה הפסקה רגע לפרסומת, ונשוב מיד נדבר ברחבה על כל העניינים
האלה. עכשיו איתכם, בית מדרש לאקטואליה, עם הרב מרדכי מויגרשל ובצלאל קהל. עומדים לשירותכם מומחים לאופטומטריה התנהגותית ולויז'ואל טריינינג, עם טיפולים מתקדמים לבעיות מיקוד ראייה. עמית, רואים בעין מקצועית. גם השנה במכון ירושלים לרגל שבוע הספר מאירים את העולם עם עושר תורני במחירים מיוחדים. גם קופונים וגם פריסת תשלומים נוחה במיוחד. מהרו, בירושלים רחוב יעקב מאיר 10, בבני ברק רחוב ירושלים 10, ובחנויות הספרים המובחרות. מוקד הזמנות ראשי 03-676-5382. מכון ירושלים, מורשת היהדות בתפארתה. פורור, חד וחלק.
יש לך נייד? יש לך חנייה! מהיום פשוט וקל לחנות בכחול לבן בכל הארץ, בלי דמי מנוי. מחייגים כוכבית 4500, חונים ומשלמים רק בעבור זמן החנייה. חייגו עכשיו כוכבית 4500. פנגו, פשוט לא?
עכשיו עם טור פלוס, נוף עוצר נשימה במגוון יעדים קרירים לקיץ. 03-9-05-05-05.
נופש בין הזמנים לבני תורה, טבע יחיים בגליל המערבי. ארגון תפנית מזמין אתכם לענות מנופש חווייתי במקום פסטורלי מול נופים עוצרי נשימה. מגוון פעילויות לילדים, הרצאות ממיטב הרבנים, אטרקציות וטיולים, והכל בקשרות מהדרין ובמחירים מיוחדים. חייגו עכשיו, 1-700-704-445, 1-700-704-445.
איפה הוא?
מי?
הוא היה פה?
מי?
מאמי, המתחן לחנייה.
אה, אז תגיד.
עכשיו כשאין מתחנים בבני ברק, חונים עם סלופארק. באפליקציה יישומון או בנייד כוכבית 9070. סלופארק, חנייה בחניונים ובכחול לבן בכל הארץ.
את עומדת לקראת רגע גדול ומשמעותי בחייך. זה הזמן להתכונן בתפילות ובקשות לקראת הלידה. הגיס, המלווה אותך מהצעד הראשון ובכל רגעי האימהות המופלאים, מזמין אותך לערוך סדר הפרשת חלה ביתי ומרגש, עם ערכת סדר הפרשת חלה, מתנה מהגיס. להזמנת הערכה התקשרי עכשיו, 1-842-32-32. שיהיה בשעה טובה, הגיס. עד לגמר המלאי.
בעלי חוב לבנק הפועלים, אם פתחו נגדכם תיק הוצאה לפועל עד שנת 2013, המבצע הזה בשבילכם. השתתפו במבצע להסדרת תשלום חובות, חייבים אבל פחות. בעלי חוב בבנק הפועלים שיגיעו להסדר ייהנו מהפחתת החוב ומעיכוב ההליכים המתנהלים נגדם בתיק ההוצאה לפועל. התקשרו עכשיו, כוכבית 35592, רשות האכיפה והגבייה. אף אחד לא נשאר חייב.
פסיכותרפיה או ייעוץ נישואין?
ייעוץ רב תחומי, זה המקצוע בשבילך. הרשם לאחד מקורסי הייעוץ במרכז הישגים בראשות הרב אייל אונגר. פסיכותרפיה, ייעוץ נישואין, הנחיית הורים וייעוץ רב תחומי. מרכז הישגים, 03-652-5244, 03-652-5244.
שלום, כאן השף תום פרנס. גם השנה אתם מוזמנים להשתתף בפעילות פפסי מקס טופ היי משפוט.
פפסי מקס משדרג לכם את הארוחה. בואו להנות ממנות מקס מיוחדות בנגיעת השף, במהדורה מוגבלת, במגוון מסעדות בשבועיים בלבד. לפרטים נוספים על המסעדות המשתתפות בפעילות, התקשרו 03-373-9000.
מתחילים לבנות באחיסמך החדשה. שורשים על הפארק, פרויקט בוטיק של 4 דירות בבניין, במקום הכי טוב באחיסמך החדשה. במחיר של דירת 4 חדרים בבני ברק, תקבלו 6 חדרים פלוס גינה. בפרויקט, דירות גן וטריפלקסים. התקבל היתר בנייה. שורשים, כוכבית 3556.
מגלים את אירופה החדשה והמרעננת בערי האפנינים האיטלקיים. עם רוגע נופש בהנהלת יוסי גראז, תהנו מחופשת ספא קולינרית איטלקית בניצוחה של השפית מירי זורגר. להזמנות חייגו 072-235-4444, 072-235-4444, או חפשו בגוגל רוגע ישראל.
עכשיו איתכם, בית מדרש לאקטואליה, עם הרב מרדכי מרגרשל ובצלאל קהל.
אנחנו חוזרים מהפרסומות, ולפני שנדבר על בנט, אני עוד משפט אחד על, הזכרנו קודם יהדות התפוצות והרפורמים, אני מוכרח לספר ממש על קצה המזלג, חזרתי הבוקר מכמה קהילות חשובות מאוד במה שמכונה יהדות התפוצות האורתודוקסית, האורגינלית, האותנטית, בלייקווד ובברוקלין ובמונצי. אני מוכרח לומר שאחרי שכשצאתי מארץ ראיתי כותרות בעיתונים שהם כועסים שם ביהדות התפוצות על ממשלת ישראל, לא ראיתי את זה בכלל. אין זכר לזה, דווקא משפחים. והיום אני קורא אגב על מכתב של איגוד רבנים, איגוד הרבנים דאמריקה, למעלה מ-900 רבנים שכתבו מכתב לראש הממשלה, שהם תומכים בו על ההחלטה, כמובן ארגון רבנים אורתודוקסי בארצות הברית. אז יש יהדות התפוצות אחרת ממה שמספרים לנו. אני חושב שבסך הכל איזשהו פייק ניוז קטן של הרפורמים שמנסים עדיין להראות שהם קיימים משהו. אבל בוא נדבר על בנט.
כן, חבל, חבל, חבל מאוד. אנשים
בוא נספר אבל מה היה עם בנט. בנט הלך לאיזושהי ארוחת ערב עם אחד מארגוני הפדרציות של צפון אמריקה, ויש שם גם רפורמים, והוא חיבק אותם, והוא תקף בכלל על ביטול מתווה הכותל, וזה לא בסדר, וחרו אחריו עוד כמה מאנשי הבית היהודי בלי להיכנס לשמות. מה עובר עליהם, על אנשי הציונות הדתית? חשבנו שיש ברית חדשה בין בנט לחרדים.
כן, ברית חדשה אולי כן, אבל ברית חדשה, כמו שאמרו פה, שזה דת חדשה ולא משהו אחר. צריך להבין דבר אחד, צריך להגיד להם דבר אחד. חבל, חבל מאוד שהם לא יודעים להבדיל בין ידידים לבין חנפנים. אם אתם רוצים לבנות ידידות ברת קיימה, אתם צריכים לעשות את זה עם אנשים שמאחוריהם עומדים אנשי תורה ולא פוליטיקאים, כי הם אף פעם לא יתקעו סכין בגב. לעומת זאת, כשאתה הולך עם אנשים אחרים, אז אתה עוד עתיד לראות עד כמה שהם לא באמת איתך. אבל זה עוד עניין. מה שקורה הוא שכך נוהגים לבני לוויה, ונניח שאתה לא בעד מה שעשו חברי כנסת דתיים אחרים בכנסת, ועוד מעט נשאל למה אתה לא בעד, נניח שאתה לא בעד, אבל ברגע זה אתה מציב את עצמך בצד השני לגמרי. אנחנו דיברנו בזמנו על כמה מגדולי ישראל שהתנגדו להתנהלות מסוימת בהפגנות כאלה או אחרות, אבל כשהם נקלעו למקום הם הצטרפו למפגינים, כי הם אמרו אנחנו לא רוצים להיות עם הצד השני עכשיו. אנחנו לא רוצים להיות עם הצד השני. אם אנחנו לא נצטרף לאלה, אנחנו נחשב כמו הצד השני. זה מה שרוצים האנשים ששלחו את אנשי הבית היהודי לכנסת, שבוויכוח בין היהודים שומרי המצוות לרפורמים, שהם יציגו את עצמם כמי שמצטרפים לצד הרפורמי, ולא חשוב מה הנושא. ככה זה נראה, ככה הם רוצים שהם יראו בעולם. אני סיפרתי כבר כמה וכמה פעמים שפה הרבה שנים היה לנו, הצענו סמינריון קצר לקבוצת תלמידים מאחת מישיבות הדגל של ישיבות בני עקיבא בזמנו, והייתה התחבטות גדולה אם לבוא לא לבוא. בסוף הם באו ודיברנו איתם על הוכחות לתורה משמיים. חלק מהאנשים הזהירו אותם מפנינו, אמרו ידברו שנאת ישראל, ידברו נגד המדינה, ידברו נגד הצבא, ואנחנו לא דיברנו נגד שום דבר, דיברנו רק בעד. דיברנו בעד תורה, בעד בן אדם למקום, בעד בן אדם לחברו, בעד יראת שמיים, בעד עיקר האמונה. ביום האחרון עמד בחור אחד ואמר ככה: עד היום כשהייתי עולה לאוטובוס והייתי רואה חרדי וחילוני מתווכחים, הייתי מרגיש שאני בצד של החילונים, ולפעמים הייתי ניגש לחילוני ואומר לו, אל תחשוב, אנחנו איתכם. היום אני יודע שטעיתי. היום אני יודע שהגם שיש כמה דברים משותפים ביני לבין החילוני ולא ביני לבין החרדי, אבל בעיקר הדברים אנחנו משותפים עם החרדים ולא עם החילונים. את הסוד הזה הם לא הבינו ולא ידעו. דבר השני, לבוא ויש פה איזה מין תמימות שגובלת בנאיביות, שבוודאי איננה מתאימה למי שמתיימר להיות ראש ממשלה ומי שמתיימרת להיות ממשלה.
זהו, רציתי לומר את הנקודה הזו על בנט. הוא רוצה להיות ראש ממשלה, אבל נראה שהוא לא מוקרץ מהחומר הזה.
כן, יש פה איזה
הוא כל כך מה?
תמימות ונאיביות. תמימות ונאיביות, כן.
אתה מלמד עליו זכות, אני מבין.
אני חושב שזה לא כל כך לימוד זכות למי שמתיימר להיות ראש ממשלה.
לא, אבל לבוא ולומר, אולי הוא מושפע מדברים אחרים, שלא היה מקום ללמד עליו זכות.
בוודאי שיש גם את זה. אני מסתמך על איזה נתון היסטורי, שבזמנו השר הראשון, אולי אסור להגיד את זה אחרי פטירתו, אבל זה מפורסם בכל העולם, השר הראשון שהגיע לוועידה משותפת של הרפורמים והקונסרבטיבים בארץ בתור נציג ממשלת ישראל, כלומר, הנציג הראשון של ממשלת ישראל שאי פעם השתתף בוועידה כזאת היה השר יעקב נאמן, בהיותו שר המשפטים, חובש הכיפה, יהודי תלמיד חכם, עליו השלום. ובזמנו היה לנו דיון על זה. הוא אמר שהוא הולך להגיד להם שהאורתודוקסיה היא הרלוונטית ב- 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 בעולם, בניסוח כזה או אחר. וניסינו להסביר שזה בכלל לא משנה מה שהוא יגיד, ולא מעניין אותם מה שהוא יגיד. מעניין אותם רק שתהיה תמונה, שבוועידה שלהם משתתף בקיר המזרח, לא קיר המזרח, איזה מזרח, בשולחן הנשיאות, משתתף שר מטעם ממשלת ישראל חובש כיפה. הרי זה מה שהם רוצים, הם משוועים להכרה. ובזה שאתה הולך אליהם בתור שר במדינת ישראל, בתור שר חינוך, בתור שר לענייני תפוצות, בתור נציג ממשלת ישראל, הם רואים בזה איזשהו ניצוץ של הכרה, וחבל מאוד שנתת להם את זה. הם לא רואים בזה הלל, ולא רואים בזה לקבל את השונה, ולא רואים בזה שמיים, ולא רואים בזה שום דבר. הם רואים בזה את האקט פוליטי צרוף, וזה הכל, וחבל. וחבל מאוד. וא', לא ככה נוהגים מבני לוויה שנמצאים איתך, לוויה שנמצאים איתך כל השנה, שברגע כזה אתה תוקע סכין קטן בגבם. ב', לא ככה נוהגים עם הכותל המערבי, שזועק, נניח שאתה חושב, אני לא מאמין שאתה חושב שבאמת בכותל המערבי יש איזה קטע שמתאים לתפילה מעורבת כלשהי, קל וחומר לא לאנשים האלה שמיד נסביר למה אין להם שום קשר לכותל המערבי. אבל אם יש צורך, יש כורח, ואתה אומר, אני משלים עם זה, עוד איכשהו אני יכול לשמוע. אבל כשאין צורך ואין כוח לבוא ולהגיד, אני רוצה את זה, למה? למה? הרי רוב רובם של רבני הציונות הדתית, חבריי העיקרים שאני מכיר אותם, בוודאי לא יודעים מה לעשות כשהם חושבים לעצמם בבעתה שאלה שישבו שם הם המייצגים אותם. הרי ודאי הם לא התכוונו שזה, שמישהו ייצג אותם
שם. הם תמיד אומרים שהם לא חושבים שבנט באמת מייצג אותם ואת עמדותיהם. הוא מייצג אותם באינטרסים הפוליטיים הגדולים, שטחים וכאלה.
אבל בוודאי, ודאי הדבר כואב להם בדיוק כמו שזה כואב לי, ואולי להם עוד יותר, בגלל
שבכל זאת
הם אלו שבין השם.
שמעתי כאן הבוקר ברדיו את הרב שמואל אליהו, למשל, הוא היה מאוד תקיף, מאוד ברור בעניין הזה, ואני מניח שהוא לא היחיד שאומר וחושב כך.
הרב שמואל אליהו ממשיך בדרך אביו, שוודאי היה תקיף בצורה ברורה מאוד וחריפה מאוד נגד זה, וגם הוא בעצמו מטעם עצמו. ברור.
ואני אמר משהו יותר חריף, שמי שהיה ראש לשכתו של אביו, הרב מרדכי אליהו, מי שהיה מוזגן שר הביטחון, הרב אלי בן דהן, שגם כן ככה, איך לומר, גם לא הציג עמדה מאוד מאוד תקיפה בעניין הזה, אם מורו ורבו היה יודע מה שהוא עשה.
אני חושב שהרב אלי בן דהן לא היה ראש לשכתו, ראש לשכתו זה היה הרב זפרני, הרב אלי בן דהן היה מנהל בתי הדין הרבניים.
בתקופתו כרב ראשי, אוקיי, אבל הוא היה ממש ממקור רבה, ואני חושב שהיה כועס עליו, זה עוד במילה עדינה, אם היה יודע שהוא הולך להיפגש עם הרפורם, ועוד מגבה את העניין הזה, ולא יודע, לא מצליח להבין את זה.
אני הייתי אומר שזה היה זקן קטן מדי לחסות על פני פנים הגלוחות בסכין רבות מדי.
אויש. טוב, נחזור לבנט.
לא, בנט גמרנו.
סיימנו?
כן, סיימנו. בוא נראה, נחזור לתנועה הרפורמית עצמה.
כן.
אני רוצה להקריא כמה קטעיקת פנינים ממצע פיטסבורג 1885.
מה זה מצע פיטסבורג?
לפני 80 שנה התקבלה תוכנית עקרונית שנקראת מצע פיטסבורג 1885. זה היה לפני 90 שנה. ויותר מ-90 שנה, למעלה מ-100, כבר יותר מ-100 שנה. עד היום היא נחשבת כניסוח הברור של שאיפת התנועה הרפורמית. זה לכאורה המגנה קארטה של התנועה הרפורמית, מצע פיטסבורג 1885. הם כותבים בין השאר ככה. אנו רואים במקרא את המסמך המעיד על הקדשת עם ישראל לתעודתו ושליחותו, אלא, אני לא יודע אם מותר לצטט את זה בכלל, אלא שהמקרא משקף את המחשבה הפרימיטיבית של זמן חיבורו. כלומר, המקרא, התורה, שאנחנו מברכים עליה, אשר נתן לנו תורת אמת וחיי עולם נטע בתוכנו. התורה שכל מי ששואל על אות ממנה נחשב כאפיקורס, משקפת את המחשבה הפרימיטיבית של הדור ההוא. אלה המילים, ואני ממשיך ומצטט, הלבישו על המושגים של השגחה וצדק אלוקי, הלבישו את המושגים של השגחה וצדק אלוקי בסיפורי ניסים ונפלאות. סיפורי ניסים ונפלאות, לא היה לו יציאת מצרים ולא ניסי המדבר, הלבישו את זה בסיפורים בגלל המחשבה הפרימיטיבית. זה המקרא שהם מנסים בכוח לבוא עם ספר תורה לרקוד בכותל המערבי. הלאה, סעיף מספר 2 קראתי עכשיו סעיף מספר 4. אנו מצהירים כי המצוות של משה ושל הרבנים בנוגע לכשרות המאכלות, טומאה וטהרה, וענייני תלבושת, מקורן בתקופות ותחת השפעות שהן זרות למצבנו היום, ואין בהם כדי לעשות רושם על היהודי המודרני. סעיף 5. אין אנו רואים בנו עוד אומה, אלא קהילה דתית, ולכן אין אנו מצפים לחזור לפלסטינה, או לחזור לעבודת הקורבנות, או לראות בתוקף שוב את החוקים הנוגעים בנוגע למדינת היהודים. מה הם רוצים פה? סעיף 7. אנו פוסלים את האמונה בתחיית המתים מבחינה גופנית, ואת האמונה בגיהנום וגן עדן, כמושב לשכר ועונש לנצח, כרעיונות שאין להם יסוד.
זה היה... דברים... מי כתב את הדברים?
זה מנהיגי התנועה הרפורמית במסמך, שהוא המצע שלהם, מצע פיצבורג 1885. זה התשתית, זה המגנה קארטה, זה היסוד. זה המניפס שלהם.
במצב לא השתפר, רק נהיה גרוע יותר.
בוודאי. להביא עוד נתונים. בשנת 1869, לפני מצע פיצבורג, הוכרז בארצות הברית על ביטול הצורך בגט, ובגרמניה בשנת 1912. עכשיו, ביטול הצורך בגט זה כולל אצל זוגות שהתחתנו בנישואים אורתודוקסיים. זוג שניסה בנישואים אורתודוקסיים, שתופסים לכל הדעות, ובא לרבי רפורמי ורוצה להתגרש, אם הוא מביא תעודה מהמשרד המשפטים האמריקאי, מה שנקרא דיבורס, זה מספיק כדי שהרבי הרפורמי יערוך להם איזשהו טקס נישואין שני עם מישהו אחר. והילדים שיוולדו הם ממזרים בהכשר הרבנות הרפורמית הראשית ובהכשרו של, כמעט אמרתי, של מר בנט ושל מר ריבלין. הם מרבים ממזרים בישראל באופן רשמי. זה כבר משנת 1869 בארצות הברית ו-1912 באירופה, בגרמניה. בשנת 1890, 5 שנים אחרי מצע פיצבורג, נקבע בארצות הברית שאין צורך בברית מילה ובתבילה לגיירים. מה עוד יש לומר?
אתה יודע מה, אני חייב לצטט לך משהו מהבוקר. מאיפה הקראת מקודם את המשפט הזה? ממסע פיצבורג.
מצע פיצבורג.
אז הייתי הלילה בטיסה ארוכה מארצות הברית, והזדמן לידי אחד העיתונים שם, ואני אוהב לפעמים כשיש לי זמן לקרוא מכתבים למערכת.
כן.
אז קראתי מכתב למערכת של אחת שמגדירת עצמה יהודיה טובה, היא לא חותמת בשמה, שהיא ישראלית, והיא צאצאית של אחד מגדולי הפוסקים שקמו לעם ישראל, ובניגוד לדרכו של סבא רבא רבא שלי, אני מגדירת עצמי כיהודיה רפורמית, כלומר כאישה דתית ולא חילונית מהזרם הרפורמית. אני מקיימת בביתי את כל המצוות העיקריות. תקשיב, אנחנו נוסעים בשבת ורואים טלוויזיה, אבל המטבח כשר, ולא אכלנו מעולם שרצים למיניהם, חוגגים את החגים כהלכתם עם תוספות אישיות משלנו, כמו שירי אביב בפסח, קיצור, צמים ביום כיפור, התנ"ך שלנו אותו תנ"ך, התפילה אותה תפילה, ובבית הכנסת שאנחנו פוקדים בחגים, זו יהודיה טובה אגב, אני יושבת בגאווה ובשמחה ליד אישי וילדיי, ואיש לא מאלץ אותי להתחבא מאחורי פרגוד. היהדות שלנו אינה קפואה בזמן, אלא מבקשת ללכת עם הזמן. זה, אני חושב, תמצות הרעיון הרפורמי. מהבוקר, כמו שאומרים.
תראה, כל הסיפור הזה של החגים והתפילה עם בעלה וכן הלאה, שמצייר תסריט, הייתי מצפה באמת שהרפורמים הללו תהיה שלום בית ולא יהיו גירושים בכלל. כל התסריט הזה הוא תסריט, אם לא נתייחס לה בציניות, שמשקף עד כמה המצע פיצבורג איננו מדויק בנקודה אחת לפחות. מצע פיצבורג מגדיר פה, כפי שהקראתי קודם, שהיהדות בסעיף 5 במצע פיצבורג, אין אנו רואים בנו עוד אומה, אלא קהילה דתית. זה לא נכון. הם לא קהילה דתית. הם קהילה תרבותית, פולקלוריסטית יהודית. זאת אומרת, זה לא דת. אין דת בלי דת. המילה דת משמעותה קובץ חוקים, קודקס. המקור למילה דת זה ודתיהם שונות מכל עם. במגילת אסתר, את התואר דת נתן ליהדות המן. והוא התכוון על הנהגות מעשיות. דת בלי הנהגות מעשיות מחייבות היא לא דת. ודת בלי צורך להאמין באלוקים ובתורה היא לא דת. היא פשוט מערכת. אגב, בתוך התנועה הרפורמית, קמה ברבות הימים תנועה רקונסטרוקטיבית, אני מיד אסביר את המילה, שהמייסד שלה היה פרופסור קפלן, שאגב גם לימד בסמינר התיאולוגי של הקונזרבטיבים, וזה לא הפריע להם. הרקונסטרוקטיבים אמרו, לא מספיק to reform. Reform זה לשנות את הצורה, לחדש את הצורה, ליצור צורה חדשה ליהדות. הוא אומר, לא מספיק ליצור צורה חדשה, צריך ליצור קונסטרוקציה חדשה. צריך לקחת, קונסטרוקציה זה יסודות, צריך לקחת את היסודות ולעקור אותם. והתנועה הרקונסטרוקציוניסטית בכלל לא מאמינה באלוקים, ולא מקשרת אלוקים לזה. וגם בתנועה הרפורמית, בסקר שהתפרסם בעיתון דבר, על ידי דוקטור תיאודור לן, שבדק רבאים ורבאיות רפורמים ורפורמיות, משנת 1964, עד 1974, התברר ש-20% הרבייס, אז כבר, הגדירו את עצמם כאתאיסטים. וזה לא הפריע להם להיות רבייס בקהילות רפורמיות.
כן, זה נתון ידוע.
אז כך שבכלל לא מדובר פה בדת, מדובר פה במערכת שעוסקת בפולקלור. מה הקשר בין מערכת שעוסקת בפולקלור למקום המקדש? מקום המקדש קשור לעבודת הקורבנות. מה הקשר בין מערכת שעוסקת לפולקלור לתפילה? כן, שירי אביב, כן. מה הקשר בין מערכת שעוסקת בשירי אביב לדת? שירי אביב שרים בכל העולם כולו. כן? אפשר לנגן את אביב של ויוולדי מארבע עונות. כן? אין כמעט יוצר שלא חיבר יצירת אביב כלשהי.
כן, ידוע.
מה זה קשור אלינו? מה זה קשור לדת? בוודאי זה לא קשור לאומה. אז ב-1885 הם הצהירו שיהדות זה לא אומה. וזה למעשה כבר הוצר לפני כן על ידי המייסדים עצמם, אבל זה לא נכון שזאת קהילה דתית.
חבל שיקימו, שיגדירו את עצמם כאומה, יבקשו אולי גם איזשהו פיסת קרקע להקים שם מדינה חדשה עם כותל והכל, וזה.
אז אני חוזר ואומר עוד פעם, כתגובה למה שאתה אומר, את מה שבזמנו אני למדתי מהרב דוד הולנדר, ואני אמרתי את זה תחת כל מיקרופון רענן, ועכשיו זה כבר נכנס, ושומעים את זה גם כן מכל הדוברים. הם באים לפה בכוח, כי זה המקום היחיד בעולם שהם יכולים לקבל הכרה. כי כל יהודי שומר מצוות לא זקוק להכרה, כי כל מעשיו מתנהגים. סיפר הרב מה זה, אגב. הרב מה זה מספר ב... אחד מזיכרונותיו שהוא הגיע לאיזה מקום ברוסיה עם איזה רבי קונזרבטיבי, והיה שם איזה גבאי זקן באותה קהילה. הוא שאל אותו, מה אתה? הוא אומר, אני רבי קונזרבטיבי. הוא אומר, מה זה? אז הוא אומר, זה משהו בין הרפורמים לאורתודוקסים. אז אמר לו אותו גבאי, יחפשתי נשתאו נשתאין, אתם לא פה ולא שם.
כלום ניקים.
כן, נשתאו נשתאין. זה... אז זה בנושא של הקונסרבטיבים, שהיום הם למעשה הם מצטרפים לרפורמה. אגב, אחד מהדברים שכתובים במצע של הקהילה הרפורמית, זה שהם הרי מכירים בכל אותם אלה שעוברים על איסורי קרת חמורים של יערג ועל יעבור, מהכתובים בפרשת החרימות והכתובים בפרשת קדושים, שהתורה הגדירה אותם כתועבה. איך הם מתמודדים עם זה? הרי הם רוקדים עם ספר תורה, גם אלה, הרבאים האלה ששייכים לקבוצות המוגדרות בתורה שהתנהגותם תועבה, גם הם רוקדים עם ספרי תורה. מה זה? אז הם המציאו המצאה חדשה, שהפרשיות הללו לא נוגעות להתנהגות של בני אדם סתם, אלא לפולחן במסגרת עבודת אלילים. כלומר, יש לנו תורה שבעל פה קלושה לגמרי הפסוקים. אין לזה שום רמז בפסוקים. גם בעשרת הדיברות כשכתוב לא תנאף, זה כתוב בלי קשר לא יהיה לך אלוהים אחרים על פניי, בלוח אחר לגמרי. כל הישרון הללו מסגרת לא תנאף, מסגרת ירג ועל יעבור של לא תנאף, וכך הם מסלפים עלינו את כל העולם כולו. עכשיו, אחד הנזקים הגדולים שנגרמו וגרמו החברים הללו מהבית היהודי, זה אנחנו רוצים להבהיר כל הזמן, להבדיל מהרבה נושאים אחרים, שזה ויכוח בין חרדים לאחרים. פה החרדים הם בכלל לא פקטור בעניין. זה לא לבוא ולצייר את זה כאילו החרדים הם נגד הרפורמים, זה סילוף מוחלט של העניין. זה ניסיון גאוני של אומני הסברה לעלות על גל האנטיגוניזם שיש בעולם כלפי מה שנקרא חרדי, כדי להשיא את חן הרפורמים בעיני ההמונים. אין פה ויכוח, החרדים הם לא צד בעניין. יש פה ויכוח בין כל מי שיודע מה זה תורה במינימום הנדרש, לבין קבוצות שאין להם שום קשר לעניין הזה. לא אומה יהודית, מה שפי מנע בהם, ולא דת יהודית, מה שהמשך הדברים מגדירים את זה במפורש.
אוקיי, לסיום הפרק הזה, הזכרנו בהתחלה את הכסף שלהם, וכמה הם שווים, והאיומים שלהם שיפסיקו לתרום. אני תוך כדי הדברים קורא ביתד נאמן הבוקר, שהתרומות בכלל של היהודים בארצות הברית מגיע לסביבות 1% מתקציב המדינה, ומתוך האחוז הזה אולי 25% מהרפורמים תורמים למדינת ישראל. אז זה לא כזה אוי 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 כמו שזה נשמע.
זה נשמע קצת, כל העניין, כל הטיעון הזה נשמע קצת מגוחך. הרי תמיד באים וזורקים לנו בפנים שאנחנו חיים על שנור, ופתאום בגלל שנור אז רוצים להפוך לנו את כל העולם כולו.
אני חושב שאגב החוק פה קובע שמי שיש לו יכולת להשפיע ולקבוע משהו זה מי שמצביע בבחירות, ולא מי ששולח כסף ממקום מחוץ לארץ, אחרת לעוד כמה מדינות יהיו בקשות לשנות פה כמה דברים. לא תמיד בעל המאה או בעל הדעה.
אני רוצה לגעת פה בעוד עצב רגיש, לנצל את הסיטואציה ולומר, הרי בזמנו כשהתחילה התופעה של אותה קבוצה מוזרה שנקראת נשות הכותל, הם ניסו לטעון מול כל מיקרופון אפשרי שהן לא קשורות לרפורמים, הן אורתודוקסיות, הן קשורות לכולם. והנה מתברר, יצא מרצה מן השק, שכל הוויכוח פתאום הוגדר בדיוק במקום שבו הוא נמצא. זה ויכוח של רפורמים וקונסרבטיבים שממילא הם כמו הרפורמה רק בפיגור של כמה שנים, והיהדות, הקבוצה הפולקלוריסטית הזאת שנקראת רפורמים וקונסרבטיבים והיהדות. אגב, אם הרפורמה היו באים ואומרים, אחד הדברים שרבנים, רבאים רפורמים הוגנים אומרים לי תמיד, אומרים, תשמע, אנחנו לא פונים אליך. אנחנו פונים ליהודים שלא יבואו אליך. היהודים שבאים אלינו הם לא יהודים שיבואו אליך. ואם אנחנו לא נהיה, הם לא יהיו בכלל. אז אנחנו נותנים להם קצת זהות יהודית. מה עונים על דבר כזה?
מה?
אגב, זאת טענה עתיקת יומין, שבזמנו גם שאול הטרסי אמר אותה, מי שיודע מזה אני לא ארחיב. אבל הם טוענים, אנחנו פונים לאלה שאין להם כלום. מה עונים על דבר כזה? שתי תשובות. שלוש תשובות. א', אם הייתם באים ואומרים שאנחנו תנועה להנחלת תרבות יהודית, פולקלור יהודי, להמונים, לא היה לנו איתכם שום דין ודברים וויכוח. למה לא? תנחילו למי שאין לו כלום, קצת תרבות יהודית. בהחלט, בהחלט, למה לא? אבל ברגע שאתם אומרים, זו יהדות היום, אתם מסלפים את התורה שלנו. אתם הופכים, עושים מאפיקורסות שיטה יהודית, וזה
את הם לא מבינים, כי
לא יכול לבוא בשתיקה.
כן, נכון, אבל
שאנחנו נעבור.
אנחנו צריכים לומר את זה, אנחנו צריכים להבין את זה, הם לא יבינו את זה בכלל.
אנחנו צריכים להבין את זה. דבר שני, עכשיו עוד דבר אחד, שהתנועה הזאת, יצאתי מהריכוז רק שנייה,
התנועה הרפורמית,
התנועה הרפורמית והקונסרבטיבית, כשהם באים ומציגים את עצמם כדת, והם יוצרים דברים דתיים בהחלט, כמו קידושין, נישואין וגירושין, ויוצרים ממזרים, ונועלים את הדלת בפני יהודים תמימים ופשוטים מלבוא לכלל ישראל לדורות ולדורי דורות, זה דבר שאי אפשר לעבור עליו בשתיקה.
אוקיי, נצא להפסקת פרסומת, נשוב מיד.
עכשיו איתכם בית מדרש לאקטואליה עם הרב מרדכי מויגרשל ובצלאל כהן. לאלמנות רבות אין אפשרות לחתן את ילדיהן. חסדי נעמי חיתנו במהלך השנה החולפת למעלה מ-120 יתומים. עזרו לנו גם בחתונות הבאות. מתקשרים עכשיו לחסדי נעמי ותורמים מנות לחתונת יתומים. כוכבית 4945, כוכבית 4945. תזכו למצוות. קקאו קריאת אונו, בית קפה ומסעדה חלבית, בהנהלה חדשה ובאווירה פסטורלית ויוקרתית, בחשות בדץ בית יוסף, רחוב יצחק רבין 2, קריאת אונו.
שבוע של נופש הכל כלול בערי האלפים, טיולים ואטרקציות כל יום, כל היום. כהנה גרופ, 0986-16-770, 0986-16-770.
וואו.
עדיין סובלים מכאבים? ביקיור לייזר, המכשיר עם הפעולה הכפולה,
שמטפל גם בכאב וגם במקור הבעיה. עכשיו, במחיר מיוחד, חייגו כוכבית 3414. הטיפול באמצעות המכשיר אינו מחליף טיפול תרופתי ככל שזה מומלץ על ידי רופא. יש לעיין בעלון הצרכן לפני השימוש.
פסטיבל האור בירושלים חוזר. בואו לטייל בין המסלולים המוארים וליהנות מהאווירה הקסומה של העיר העתיקה. מגוון מרהיב של יצירות אמנות באור מהארץ ומחול. הקרנות ענק על מבנים היסטוריים. הפסטיבל מתקיים בעיר העתיקה בירושלים בין 28 ביוני ועד 6 ביולי. מ-8 בערב עד 11 בלילה ובמוצאי שבת עד חצות. פרטים באתר iTravelJerusalem.com או במוקד העירוני. הכניסה חופשית.
האיש המבוגר הזה שעומד במעבר חצייה, אילו זה היה סבא שלך, לא היית עוצר לו?
אחד מכל שלושה הולכי רגל שנהרגו או נפצעו קשה בתאונת הדרכים הוא אזרח ותיק. אילו היינו מתייחסים אליו כאל בן משפחה, זה לא היה קורה. אז בואו ניתן להם זכות קדימה ונגן עליהם במעברי החצייה, כי כולנו נלחמים על החיים.
עם הרשות הלאומית לבטיחות בדרכים.
פירות טריים קונים בשוק. בשר טרי ללא פשרות? קונים רק בקצביות של Well Done. קצביות Well Done. בשר, עופות ודגים טריים יום יום. באיכות ושירות שלא הכרתם. והכל בהשגחתו המעודרת של הרב רובין שליטה. סניף ירושלים, רחוב המרפא 1, הר חוצבים. לנוחיותכם, שירות משלוחים. להזמנות חייגו 02-53-63-335. Well Done. 100% טרי.
בישראל מעט מאוד מנעולנים מורשים. בכל שנה מתקבלות בישראל יותר משני מיליון קריאות למנעולנים לפרוץ דלת או כספת. שמי פמסון בועז, יושב ראש עמותת המנעולנים. היום גם אתה יכול ללמוד בכיתה או מהבית את כל סודות המקצוע, לקבל תעודת הסמכה מהעמותה ולהרוויח מעבודה מכובדת. הצטרף אלינו ובוא להיות מנעולן מקצועי. התקשר עכשיו 1-800-450-444.
מגלים את אירופה החדשה והמרעננת בערי האפנינים האיטלקיים. עם רוגע נופש בהנהלת יוסי גראס, תהנו מחופשת ספא קולינרית איטלקית בניצוחה של השפית מרי זורגר. להזמנות חייגו 072-235-4444, 072-235-4444, או חפשו בגוגל רוגע ישראל.
עכשיו איתכם, בית מדרש לאקטואליה, עם הרב מרדכי מויגרשל ובצלאל כהן.
טוב, לא נשאר לנו הרבה זמן לסיום התוכנית, הרב מויגרשל, אתה יוצא עוד מעט שוב למסע בפולין, מסע מרתק, אני כל יום אמר את זה עוד פעם, אני פעם אחת צריך לבוא איתך ולחוות את זה, יבוא יום וזה יקרה, אם לא יבוא משיח עד אז.
אתה מוזמן כבר עכשיו, שבוע אחרי תשע באב. יום שלישי אחרי תשעה באב, זה בתדבר ותזיין אב, אני לא זוכר את התאריך המדויק. אנחנו יוצאים, זה מסע שבין הזמן, היא מסע שנועד לציבור שמוגדר כחרדי, לא רפורמי, מוגדר כחרדי.
חס ושלום, מה הצושטל בכלל?
מסע שבאמת, שכולו כניסה למקומות עדינים ביותר בכוחות, בנפש של האדם, שמקשרת אותנו לנצח היהודי, במשמעות של יעבור עלינו מה? אנחנו תמיד נהיה קשורים לאלוקי ישראל ולתורתו, ומתוך ניסיון להרגיש את הקשר שלנו לכל רבדי העם היהודי שהלכו לדרכם האחרונה במחוזות האבלים של דרכי פולין האבלות, ובאמת חוץ מתפילה על כל מיני ציונים יקרים והבנה של הקהילות היהודיות שהיו בפולין באלף שנה עד החורבן הגדול, מתוך ניסיון בעבר, זה באמת חוויה שאנשים לא יהיו מוכנים לוותר עליה אחרי שהם ידעו על מה מדובר.
כן. טוב, מי שעוד רוצה להצטרף, אני מניח שהרשמה כבר נסגרה.
אני לא בקיא בפרטים, אבל היא בהחלט כדאי להזדרז. הטלפון של הרשמה זה 03-955-1141, 03-955-1141, ארגון בעקבות.
בעקבות. אוקיי, אז אנחנו ניפגש כאן בעזרת השם גם בשבוע הבא, יום שלישי בשבוע. נודה לצוות שלנו, זאב סגל, מוישי כאן, ולכם המאזינים שהייתם איתנו הערב. תודה רב נגרשל, שיהיה לילה טוב, בשורות טובות.
לילה טוב, הכל טוב.
תודה רבה.
Oh,
חברים, צאו לדרך.
המסלול מוכן, התחל בנסיעה.
אלפים כבר מתניעים בנוסעים בטוח עם מכשיר שמור לווייז בלבד מבית הדרן. רק עכשיו במחיר השקה בלעדי, החל מ-370 שקלים בלבד.
בכיכר, צא ביציאה הראשונה.
כן, שמעתם נכון, רק 370 שקלים בלבד. הכי מתקדם, הכי איכותי, הכי נקי. חייג עכשיו, כוכבית 3230, באישור בית דין צדק בני ברק.
הגעת ליעד, הדרן.
שימו לב, עשרות נערים יתומים וממשפחות נזקקות בגיל מצוות משוועים לתפילין. נערים המגיעים למדרשיות של בית מרן חסרי כל ומבקשים להתקרב לאבינו שבשמיים. חייגו עכשיו לאגודת בית מרן, כוכבית 5290, והצטרפו למבצע חסד התפילין הגדול עבור נערים יתומים אלה.
וקשרתם לאות על ידיך, והיו לתות עפות בין עיניך.
היו גם אתם הקונה עולמו בשעה אחת. חייגו כוכבית 5290, אגודת בית מרן, כוכבית 5290.
רוצים אירוע מושלם? רגעים, אולם בוטיק לאירועים קטנים, תפריט עשיר ויוקרתי, גבעת שאול ירושלים. רגעים, 054-242-1515.
אבא, מתי גם נתיה חולצה כמו שלך?
מעכשיו גם לילדים. פורור מציגה חולצות איכותיות לילדים. פורור, כנפי נשרים 13 ירושלים, בני ברק, רבי עקיבא 99. פורור, חד וחלק.
הלוואה לעסק עד 60 ימי עסקים.
יותר מהר.
הלוואה לעסק עד 60 ימי עסקים.
לא, לא, לא. פועלים עושים את זה הרבה יותר מהר. רק בקרן פועלים לעסקים. הלוואה מהירה לעסק תוך 14 ימי עסקים. בסכומים גבוהים יותר ובתנאים טובים יותר ללקוחות כל הבנקים. חייגו כוכבית 2404. בנק הפועלים. כפוף לתנאי הבנק. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלול לגור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
חם לכם? מחר יהיה עוד יותר חם. מזגנים קונים ביעקב חשמל, נקודה. 1-750-50-10 1-750-50-10.
יש חסד, מובילים במחיר, מובילים במגוון, מובילים בקשרות.
יש חסד, יש חסד, יש חסד.
עכשיו במחסני חשמל, כל המקררים למזגנים של החברות סמסונג, LG, שרפ, איטאצ'י, ווירפול, אלקטרה, טורנדו ועוד בהנחות ענקיות של עד 30% הנחה. עכשיו במחסני חשמל, כל המקררים למזגנים בהנחות ענקיות של עד 30% הנחה.
אנחנו הישראלים אוהבים להשים את כל העולם. ביוקר המחיה, ראש הממשלה אשם. במחירי הדיור, שר האוצר אשם. במחירי הקייטנות, שר החינוך, ברור. אבל מי אשם במחיר המופקע שאנחנו משלמים בכל חודש על ביטוח המשכנתה שעשינו בבנק? ביבי, סבתא שלי, לפחות בעניין הזה בואו נפסיק לחפש אשמים. לקחתם משכנתה בחמש השנים האחרונות? יופי לכם. עכשיו תיקשרו ל-AG ותקבלו את ביטוח המשכנתה הזול בישראל.
1-800-400-400-AIG.
כפוף לתנאי החברה.
המסלול מוכן. ביציאה הבאה, תצא מקצוען.
הרשמו למסלולי הלימודים של המרכז החרדי להכשרה מקצועית, הנדסאות, חשבונאות, מנהל, מחשבים וטכנולוגיה, עיצוב ועוד, ותצאו מקצוענים. חייגו עכשיו, כוכבית 2245, המרכז החרדי להכשרה מקצועית. שלוחות בכל רחבי הארץ.
שלוט, מסעדת שף כשרה למאדרין ברמת החייל תל אביב. מבחר נתחי בשרים ובחרים, בגריל ובקדרה, ולעיתי מטבח יהודי נוסטלגי. פתוח בימים ראשון עד חמישי, מ-12 בצהריים ועד חצות. משגיח במקום. טלפון להזמנות 03-732-4411 03-732-4411. מסעדת שלוט.
מגלים את אירופה החדשה והמרעננת בערי האפנינים האיטלקיים. עם רוג הנופש בהנהלת יוסי גרז, תהנו מחופשת ספא קולינרית איטלקית בניצוחה של השפית מרי זורגר. להזמנות חייגו 072-235-4444 072-235-4444 או חפשו בגוגל רוגה ישראל.
חדשות כל חי, השעה 11.
לילה טוב באולפן בני הראל.
חבר הכנסת אמיר פרץ והשר לשעבר אבי גבאי הפילו לסיבוב השני בבחירות המקדימות לרשות מפלגת העבודה. פרץ זכה למרב הקולות עם כ-32% הצבעה, לעומת גבאי שהגיע למקום השני עם כ-27%. ראש המפלגה הנוכחי יצחק הרצוג קיבל בבחירות רק כ-16%, ולמעשה הודח מרשות המפלגה. ידיעה שמסר כתבנו הפוליטי איתי גדסי. ועדת המורשת של ארגון אונסקו אישרה הערב הצעת החלטה שיזמו מדינות ערב, לפיה ישראל אינה הריבון בירושלים. ההצעה תמכו 10 מדינות, 8 נמנעו ו3 התנגדו לה. בסוף השבוע, ועדה צפויה לערוך הצבעה נוספת על האפשר.